الليل صغير أصخوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני זך בתיבת חפזיין בתיבת תשפי דלת, מסכת בבא קמא, דף סמך זין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות של חיילי צבא הגנה לישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הקדושות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. והיום הוא יום היורצייט של רבי שמשון בן רבי רפאל הירש זכר צדיק לברכה, ורבי ברוך בן רבי שמואל מאיר לפסקי מחבר ספר מנחת ברוך ונחלת ברוך, ורבי פנחס בן רבי חיים אירשפרונג, רב ראשי דה מונטריול, בעל המחבר של פרי פנחס. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. תהילים ליום שני, פרק למד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך, אדוינוי כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוינוי אלוהי שבעתי אליך ותרפאיני, אדוינוי העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור. זמרו לה אדוינוי חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע והפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר הנה. ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוינוי ברצונך העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך הייתי נבעל. אליך אדוינוי אקרא ואל אדוינוי אתחנן מבצע בדמי ברדיתי אל שחת היותך אפר יגיד עמיתך, שמע אדוינוי וכונני, אדוינוי יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמרך חבות ולא ידום, אדוינוי אלוהי לעולם עודקה. מזמור קוף, מזמור לתודה הריעו לה אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בצון מריתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציאים צרה לרווחה ומאפלה לאורה משיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא גדולה כהרגלנו הטוב את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה-66, במסכת בבא קמא, דף סמך וב. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, כיצד התיישבו דברי רב שמשלם כפל כדי אשתה עם דברי הברייתא שמשלם כאין שגנב? והתשובה, שאם משלם בתלאים משלם כאין שגנב, ואם בדמים משלם כשל עכשיו. שאלה שנייה, האם יאוש קונה ומיניים ואת ישובה? לרבא קונה אבל מסתפק הוא, אם זה מדאורייתא או כדין הוידה או מדרבנן מפני תקנת השבים, ולרבי יוסף אינו קונה כלל. שאלה שלישית, משכבו למעט את הגזול, באיזה אופן מדובר ומדוע ותשובה כשגזל משכב מוכן של חברו, שהרי אם גזל צמר ועשהו משכב, עדיין קנה בשינוי מעשה. שאלה רביעית, אורות של גנב או של גזלן, האם מחשבה מתמתן ומדוע ותשובה? לתנא קמא בגנב מתמתן שסתם גניבה יש בה ייאוש, ובגזלן לא, ולרבי שמעון להפך. שאלה חמישית, מריש הגזול שבנאו בבירה, מדוע אינו מחזירו בעצמו, ומדוע אינו נקנה בשינוי השם והתשובה מפני תקנת השבים, אבל שינוי השם אינו קונה בו, כיוון שעדיין שמו עליו, או משום ששינוי החוזר לבריאתו. בשאלה האחרונה על דף סמך ו' הייתה, כיצד רצתה הגמרא לומר שיקנה שינוי השם במריש, והרי אינו קונה בלא ייאוש? אומרים התוספות, משום שמן הסתם כבר נתייאשו הבעלים. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך ו' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, זך בתיבת, חפזיים בתיבת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך זין, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד, תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ו' עמוד א', 19 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רבא, שינוי קונה, כתיבה ותנינה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את המקור לדין שינוי קונה, ודנה באופן קניין נוסף. אמר רבא, דין זה ששינוי שעשה הגנב בגניבה בידיים, קונה את הגניבה לגנב, ואינו משלם לבעלים אלא מעות, וודאי מן התורה, ואין בכך ספק. שערי כתיבה מצינו בתורה לימוד לכך ותנינה, וגם מצינו במשנה שנתבהר הקניין הזה. והוא מבאר, כתיבה הכתוב שממנו למדנו את הדין הזה, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג בפרשה של המודה שכפר בממון חברו הנמצא בידו, והישיב את הגזילה אשר גזל. יש לדקדק בלשון הכתוב מה תלמוד לומר אשר גזל, הרי די היה לומר והישיב את הגזילה, וממילא משמע שגזל אותה מבעליה, ולכן יש לדרוש שבה הכתוב לומר שאם הגזילה עדיין כאין שגזל, כפי שהייתה בשעה שגזל אותה מבעליה, יחזיר אותה לבעליה, ואם לב, אם השתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, דמים בעל מבאי שלומי, משלם עבורה מעות בלבד, ואין עליו חיוב להחזירה לבעליה, אלא נקנית לו. וכן גם תנינה שנינו דין זה ששינוי קונה במשנה לכמן דף צדיק ג' עמוד ב', הגוזל עיצים והסען כלים, או שגזל צמר והסען בגדים, משלם כשעת הגזילה, ומשמע, שמשלם מעות כשווי העיצים והצמר בשעה שגזל אותם, ואם שינוי לא היה קונה, היה עליו להשיב את הכלים, את הבגדים כמו שהם. הנה ממשנה נוספת שמצינו בה ששינוי קונה, שנינו במסכת חולין בדף קוף למדהי עמוד א', שהגוזז צמר מחמש רחילות, כדעת בית הלל, חייב בראשית הגז, כלומר לתת לכהן חלק מן הגיזה. אולם אם לא הספיק הגוזז לתנו לו לכהן את ראשית הגז, עד שצבעו את כל הצמר הגזוז, הרי הוא פטור מלתת לכהן מן הצמר הצבוע. והטעם שאינו חייב לשלם לכהן מעות על הגיזה שברשותו, כתב רשי שהבעלים יכולים לומר לכל כהן שיתבע מהם שרצונם לתת לכהן אחר, ונמצא שאין כהן שיכול לתבוע מהם, והרי זה ממון שאין לו תובעים. אלמה מוכח מכאן ששינוי קונה, וכיוון שהצמר כולו נצבע, גם החלק השייך לכהנים נצבע ונשתנה מכפי שהיה בשעת הגזיזה, ונקנה לצובע ויצא מרשות הכהנים. אבל מסתפק רבא בקניין אחר, והוא ייאוש שנתייאשו הבעלים מן הגניבה. שהרי אמרי רבנן דניקני, שהגנב קונה את הגניבה בייאוש בעלים, ואינו חייב להשיבה אלא לשלם מעות כדי שוויה. מי הוא לא ידינן, אולם איננו יודעים מדאורייתא אידי רבנן, האם קניין זה קונה מן התורה, או שתקנת חכמים היא שהגנב יזכה בה וישלם את שוויה. ומבאר רבא את צדדי הספק. היא דאורייתא, האם אפשר ללמוד שייאוש קונה בגניבה מן התורה מדי דעה והמוצא אבידה, משום שיש להשוותו למוצא אבידה, שבמוצא אבידה לאו, האם לא מצינו בו, שכיוון דמיה יש מר אמיני, מקמי דתיתי לידי, שכאשר בא לאבידה התייאש ממנה קודם שהגיעה אבידה ליד המוצא, כאן אילי, קונה אותה המוצא. ולדעת רשי והמאירי, ייאוש קונה באבידה משום שנאמר, וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו מצאתה. ולמדו מפסוק זה, במסכת בבא מציע בדף כ"ב, שאין חיוב השווה אלא בדבר שנאבד מבעלה ומצוי אצל אחרים, ולא כשהוא אבוד מכל אדם, כגון נער שעלה על גדותה ושטף קורות עיצים או כלים, שהמציל ממנו זוכה במה שבידו משום שהבעלים מתייאשים, נמצא שכאשר נתייאשו הבעלים מן האבידה, הרי של מוצאה. כמו כן האינמי גם גנב זה כיוון למיה ישמרה, כשנתייאשו הבעלים מן הגניבה, כאן אלי קונה את זה הגנב. הלמקני, מכאן יש ללמוד שהגנב קונה את גוף הגניבה מדאורייתא, או דילמה או שמה, אין ללמוד מיוש המועיל באבידה, שכן גניבה לא דמיה אינה דומה לאבידה, ויש לומר שדווקא אבידה הוא שאמרה התורה שהמוצא קונה אותה לאחר שנתייאשו הבעלים. לחייתה היא לידי בהתי ראתיה לידי, משום שבא לידו לאחר שנתייאשו הבעלים ומעולם לא נתחייב להשיבה. אבל היי, הגניבה שביד הגנב כיוון באיסור ראתי לידי, בא לידו באיסור ונתחייב להשיבה, אין יאוש הבעלים מוציא אותו מחיובו הקודם, ולכך אינו זוכה במה שבידו. בקניין יאוש בגניבה מדי רבנן, הוא דאמו רבנן יקנה, שחכמים תקנו שהגנב יקנה, כשהבעלים התייאשו מפני תקנת השבים, כדי שלא יימנעו הגנבים מלשוב בתשובה, אם יצטרכו לתרוח אחר הגניבה עצמה כדי להשיבה. ורב יוסף אמר, אין להסתפק בדבר, שכן יאוש אינו קונה את הגניבה לגנב, אפילו לא מדי רבנן, שלא עשו חכמים תקנה לגנב שיקנה את הגניבה, לאחר שהבעלים התייאשו ממנה. יוצא לפי רבה, גנב ודאי קונה בייאוש, כל הספק שלו, האם קונה מדאורייתא או מדי רבנן. הייתי ורב יוסף לרבה, הקשה רב יוסף על רבה שאמר שיאוש קונה בגניבה, מקשה עליו מדין המשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד ב', שנינו בה גזל חמץ ועבר עליו הפסח ונאסר בהנאה, ועכשיו תובע הנגזל מהגזלן את דמי החמץ שגזל ממנו, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי החמץ שלך לפניך, תול אותו ואיני חייב לשלם לך את דמי הגזלה כל זמן שהיא קיימת. ואף שנפסד החמץ בכך שנאסר בהנאה, מכל מקום אומר לו, הרי שלך לפניך, ויוצא בו ידי חובת השווה, שכן הזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. מסיים רב יוסף את הקושייה, והרי היה הנגזל הזה כיוון דמת העידה ניסורה, כאשר הגיע זמן ניסור חמץ, ודאי מייאש ממנו. שהרי החמץ נאסר בהנאה ואיבד את כל ערכו, ואיסל כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שיאוש הבעלים. קנה את הגזלה לגזלן, המאי, מדוע אומר לו הגזלן הנגזל הרי שלך לפניך, הרי דמי מעל יבא ישלום אלי, על הגזלן לשלם לנגזל תשלום מלא עבור החמץ, שהרי קנה את החמץ מחמת יאוש הבעלים, ונתחייב בדמי הגזלה, ואיך יכול לשלמם בחמץ זה, שעבר זמן איסורו וכבר אינו שווה כלום? אמר לישיב רבא לרבי יוסף, אין קושייה על דבריי מהמשנה האמורה, שרי כי כאמין האנה מה שאני אמרתי שהגזלן קונה את הגזילה בייאוש הבעלים, ורק כאשר נגזל זה מתייאש מהגזילה וגזלן זה רוצה לקנות אותו. אבל היי, חמץ זה אסור בהנאה, אמנם נגזל זה מתייאש ממנו, אבל וזה הגזלן אינו רוצה לקנות אותו, שרי אינו שווה כלום, ועד הרבה אם יקנה הוא יפסיד, משום שיצטרך לשלם את דמיו. ואין הגזלן קונה בעל כוחו את הגזילה על ידי הייאוש, לפיכך נותר החמץ. ברשות בעליו, הגזלן יכול להשיבו ולהיפטר בכך מחובתו לנגזל, באומרו הרי שלך לפניך. מביאה הגמרא את קושיית אביי על הספק של רבא, האם יאוש קונה מן התורה או מדי רבנן. הייתי ואביי לרבא, הרי שנינו בברייתא, שממה שנאמר בפרשת הקורבנות בספר ויקרא פרק א' פסוק ג' אם עולה קורבנו, למדנו שדווקא קורבנו שלו של המקריב כאשר להקרבה ולא קורבן הגזול, ומשום שאינו עולה לרצון. מפרש הבא את הקושייה, איך ידע מאיזה קורבן גזול כוונת התורה לפסול בפסוק הזה? אילה, אם האם נאמר שהכוונה היא לגוזל בהמת חולין, והקדישה למזבח לפני יאוש הבעלים, למה לקרא? לשם צריך פסוק לפוסלר, היא פשיטה שאינה ראויה למזבח, משום שהיא חולין, שהרי עדיין שלה נגזל ואין כוח ביד הגזלן להקדיש דבר שאינו שלו. אלא לב, האם אין כוונת התורה לגוזל בהמה והקדישה לאחר יאוש הבעלים? אם כן, שמה מנה מוכח מכאן שיאוש לחוד, לא קני, לא קונה לגזלן את הגזילה, אבל כן הבהמה פסולה לקורבן. שהרי אם יאוש לחוד קונה, קשה מדוע היא פסולה, הרי הגזלן כנאה וחשובה כקורבנו. אבל אם יאוש לחוד לא קונה, מובן שפסולה. והתורה מלמדת שאף שהבהמה קדושה, כי מלבד הייאוש נוסף בה בהקדשתה גם שינוי רשות, מכל מקום היא פסולה לקורבן, כיוון שרק על ידי ההקדשה נשתנה הרשות ונקנית לגזלן, והרי זו מצווה הבאה בעבירה. אמר לי רבה, מתרץ רבה את קושיית הבעיי, ולטעמך לשיטתך שהברייתא מדברת בגוזל בהמת חולין והקדישה למזבח לאחר ייאוש בעלים, איך תפרש עד איתניה מה ששנינו בברייתא, משכבו ולא הגזול? בפירוש הדברים נאמר בפרשת תומת הזב, הזב הוא אחד מאבות התומה, וכל הנוגע בו נעשה ראשון לתומה, המתמה אוכלים ומשקין, אבל לא אדם וכלים. אבל חומרה מיוחדת ישנה במשכב הזב, שכל הכלים המיוחדים לישיבה ולשכיבה, וישב ושכב הזב עליהם, אף אם לא נגע בהם, הרי הם נעשים אב התומה כמותו ומתמים גם אדם וכלים. אז נאמר בפרשת תומת הזב, איש אשר יגע במשכבו יחבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. כלומר, דבר ששכב עליו הזב, הרי הוא נעשה אב התומה, ואדם טהור שנגע בו במשכב, הרי הוא ובגדיו נעשים תמאים בתומת ערב. ליום אחד, ודורש לברייתא מהמילה משכבו, שגזירת הכתוב היא שרק משכב שבבעלות הזב, אם שכב עליו הזב, הרי זה נטמע ונעשה אב הטומאה לטמא אדם אחר, ולא משכב גזול. ומפרש רבה את דבריו, היחידמי, איזה משכב גזול כוונת התורה למעט מטומאת משכב, אילה מדי גזל אמרה. ועבדי משכב, אם נאמר שהזב גזל צמר ועשה ממנו משכב ושכב עליו, לא ייתכן לפרש כן. שכן מעיקה למאן דאמר, האם ישנה דעה שסוברת ששינוי מעשה שעשה גזלן בידיים לא קני, לא קונה לו את הגזילה? ומאחר שקנה את המשכב בשינוי, הרי הוא שלו לכל דבר, ובוודאי שהוא מטמאו בשכיבתו. אלא מה יתלך למאמר, אלא מה יש לך לומר בהכרח שמדובר באופן שגזל הזב משכב גמור דחברי ושכב עליו, ומשמיענו הכתוב שהמשכב אינו נעשה ותומה בשכיבת הזב, אלא אם כן זה משכב השייך לו. ומעטה, חנמי, כך גם יש לפרש בדרך זו את מה ששנינו בברייתא הקודמת, קורבנו ולא הגזול, שהכוונה היא לאופן דגזל קורבן דחברי, גזל קורבן של חברו לאחר שכבר הקדישו הנגזל למזבח, ובא גזלן להקריבו לשם עצמו, ומשמיענו הכתוב באומרו קורבנו ולא הגזול, שהוא פסול לו להקרבה, אפילו לאחר שהנגזל התייאש ממנו, שכן אפילו אם בכל גזילה יאוש קונה, בקורבן אינו קונה לפי שהקדש אינו נגזל, משום שבכל מקום שהוא נמצא, הרי הוא ברשות גבוה. מביאה הגמרא את קושיית הבעיה אל רב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגזילה. אורות בהמה כמות שהם ללא תיקון נוסף אינם נטמאים, אלא אם כן הבעלים ייחדו אותם לשימוש שהם ראויים לו כמות שהם, כגון לחסות בהם. כי כלי אור הוקשו לסק עשוי משיער עיזים, שנאמר בפרשת תומת שרצים או אור או סק, ומשום כן אינם מקבלים תומה אלא אם כן יש להם בית קיבול כסק, כמבואר במסכת קהילים פרק ב'. אבל אם הם משמשים למלאכה מסוימת, הרי הם נטמאים אף שאין להם בית קיבול, ובלבד שלא יהיו מחוסרי מעשה כדי להיות ראויים לתשמישם. אבל ללא ייחוד אינם מקבלים טומאה, ואפילו שהם ראויים לשימוש ההוא. והוא משום שסתם אורות עומדים לעשיית מנעלים או כלים ולא להשתמש בהם כמות שהם, וכל זמן שלא נגמרה מלאכתם, עדיין אינם נחשבים כלים הראויים לקבלת טומאה. אולם מחשבת הבעלים ליחדם להשתמשות כמות שהם, מחשיבה אותם לכלים גמורים המקבלים טומאה. הייתי והבאי לרב יוסף, הקשה הבאי לרב יוסף, שנינו במשנה במסכת כלים פרק חבב משנה ח', אורות של בעל הבית שאינו עומד למכור את אורות באימותיו אלא משתמש בהם לעצמו, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם מתמתן, מחשיבה אותם לכלים גמורים הראויים לקבלת טומאה, משום שאין דרכו של בעל הבית לחזור בו ממחשבתו ולעשות מהם כלים אחרים. ואולם אורות של עבדן המעבד את האורות כדי למוכרם, אין המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שאין מטמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת טומאה, משום שהוא עשוי לחזור בו ממחשבתו ולמוכרם לאחרים שיעשו מהם מנהלים וסנדלים, ונמצא שעדיין לא נגמרה מלאכתם ואינם נחשבים לכלים. כמו כן מחלק את המשנה בין אורות שברשות הגנב, הגונב בסתר, בלי ידיעת הבעלים, לאורות שברשות הגזלן, הגוזל בגלוי בידיעת הבעלים. אורות הנמצאים ברשותו של הגנב שגנב אותם מבעליהם, המחשבה של הגנב להשתמש בהם כמות שהם, מטמתן, מחשיבה אותם לכלים הראויים לקבלת טומאה, שכן מאחר שאין הבעלים יודעים ביד מיהם, הרי הם מתייאשים מהם וקונה אותם הגנב על ידי הייאוש, והרי הוא בעליהם להחשיבם לכלים. אבל אורות הנמצאים ברשותו של הגזלן, שגזל אותם מבעליהם, אין המחשבה של הגזלן מטמתן, מחשיבה אותם לכלים משום שיודעים הבעלים יהיו הגזלן, ובדעתם לטובעו בבית דין שישיב להם את האורות הגזולים ואינם מתייאשים מהם. לפיכך אין האורות נקנים לגזלן, ואינו בעלים עליהם להחשיבם לכלים, וזוהי דעת חכמים. רבי שמעון אומר חילוף הדברים, עדינו להפך מדברי חכמים. אורות שהם ברשותו של הגזלן, המחשבה שלו להשתמש בהם כמות שהם מטמתן, משום שגזלן הגוזל לעיני הבעלים הוא בהכרח איש אלים, וסבורים הבעלים שלא יוכלו להוציא ממנו את הגזלה ומתייאשים ממנה. לפיכך, נקנו האורות לגזלן, והרי הוא בעליו להחשיבם לכלי. ואולם אורות המצויים ברשותו של הגנב, אין המחשבה שלו מטמתן, לפי שלא נתייאשו מהם הבעלים, שכן גנב הגונב בסתר ולא בגלוי אינו איש אלים, ועל כן סבורים הבעלים שכשימצא הגנב, יוציאו ממנו את הגניבה בבית דין ואינם מתייאשים ממנה. לפיכך, הגנב לא נעשה בעלים על האורות להחשיבם לכלי. מסיים הבא את קושייתו, הרי במשנה לא נחלקו חכמים ורבי שמעון, אלא היכן נוקטים שהבעלים מתייאשים, האם דווקא בגנב או דווקא בגזלן, אבל לדברי הכל באופן שנוקטים שהבעלים מתייאשים, מחשבתו של הגנב או הגזלן וכל אחד לשיטתו, מתמת את האורות, ושמה מינה מוכח ממשנה זו שייאוש קנה את החפץ לגנב ולגזלן. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, אין להוכיח ממשנה זו שייאוש לחוט קונה בגניבה או בגזילה. שכן אחר במאי הסכינן, כאן במשנה במה מדובר, בחגון שהגנב וכן הגזלן קצען חתך את קצוות האורות לישרם, שיהיו ראויים לשימוש. ולפיכך במקום שנוקטים, שהבעלים התייאשו, לפי חכמים בגנב ולפי רבי שמעון בגזלן, האורות נקנים לו בצירוף של ייאוש ושינוי מעשה. ואומר תוספות רבינו פרץ, מה ששנינו במשנה של גנב מחשבה מתמתן, לאו דווקא הוא, אלא הכוונה היא למחשבה עם קיצוע. יש שמה יש לומר שגם הקיצוע קוראי מחשבה משום שהוא מעשה קטן. מתקיף לרבה ברב חנן לדחות את תירוצו של רב יוסף, ועלו על מחשבה על האור ליחדו, לעצבה, לאכול עליו, וכאין שולחן שנו כאן במשנה. במאיר כתב ששוטחים את האור על הקרקע ומניחים עליו מפה לאכול עליה. ועל מחשבה זו, דנה המשנה מחשבתו של מי מועילה לחשיבו לכלי, ועצבה, אין צריכה קיצוע, אלא ראויה לתשמישה, כמות שהיא בלא חיתוך קצבותיה. ומאחר שאין לה צורך בקיצוע, אין זה נחשב לשינוי מעשה כלל, נמצא, שחוזרת ההוכחה מן המשנה שייאוש לחוד קונה, ולא כרב יוסף הסובר שייאוש לחוד אינו קונה. ומוכיח רבא ברב חנן כדבריו שהמשנה מדברת במחשבה ליחדו לאצבה, דתנן שנינו במשנה שלפניה שם במסכת כלים, כל מקום שאין באור חיסרון מלאכה ואינו צריך שום תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש שיחדו הבעלים, המחשבה להשתמש בו לתשמיש זה מתמתו, מחשיבה אותו לכלי הראוי לקבל תומה. אולם אם יש באור חיסרון מלאכה והרי הוא צריך תיקון כדי שיהיה ראוי לתשמיש המיועד לו, אין המחשבה לעשות ממנו כלי מתמתו כל זמן שלא נעשה בו התיקון הזה. או שחשב בפירוש להשתמש בו כמות שהוא, אף לפני שיעשה בו את התיקון הנצרך בו. ומסיימת שם המשנה שכן הדין בכל מחשבה על דבר שיש בו חיסרון מלאכה, חוץ מן המחשבה ליחדו לאצבע, שאף על פי שהיא צריכה מעט קיצוע כדי ליפותה, מכל מקום היא נחשבת לכלי במחשבת איחוד בלבד כמות שהיא, משום שהרבה בני אדם משתמשים בה אף בלא קיצוע. וכיוון שכך מסתבר שהמשנה שאחריה עוסקת במחשבה שמביאה את האורות לידי קבלת תומה, מדברת במחשבת איחוד לאצבע, ומאחר שאינה צריכה קיצוע בכך שקנו אותם הגנב והגזלן בייאוש לבדו, ולא כרב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגזילה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא תירוץ אחר על הקושייה האמורה, אל אמר רבה אמילתא קשיא בא רבה לרב יוסף 20 ותרתין שנין ולא יפרקה. קושייה זו הקשה רבה לרב יוסף במשך 22 שנים ולא נמצא לה תירוץ, עד היתיב רב יוסף בריישה ופרקה, עד שנתמנה רב יוסף לראשות הישיבה, והוא תרץ את הקושייה. ורב יוסף התמנה להיות ראש הישיבה לאחר פטירתו של רבא שהיה ראש הישיבה לפניו. וכך תרץ רב יוסף, שינוי השם של הגזילה כשינוי מעשה דמי, דומה לשינוי מעשה, הוא כשם שעל ידי שינוי מעשה כגון עיצים שעשם כלים, קונה הגזלן את הגזילה, הוא עדין לשינוי השם. שהרי שינוי מעשה, מה איתם? מה הטעם שקונה? הרי הוא משום דעת המעיקר, השם מתחילה בשעת הגזלה היו העיצים סתם, ואשתה וכעת הם כלים. ואינם כאין שגזל, אם כן גזלה שהשתנתה בשינוי השם כגון עור שנעשה איצבה, נמי, גם כן אינם כאין שגזל, שהרי מעיקר המתחילה בשעת הגזלה קראו לי משקה, קראו לזה אור, ואשתה וכעת הוא קרוי איברזין, איצבה. לפיכך אין להוכיח ממחלוקת חכמים ורבי שמעון שייאוש לבדו קונה, שהרי על ידי מחשבת הגנב והגזלן על האור וייחודו לאצבה משתנה שמו ומועיל שינוי שם זה לקנות את הגזילה בצירוף עם הייאוש. ועל ידי שניהם נעשה הגזלן בעלים עליה ליחדה לכלי. אבל שינוי השם לבדו אינו קונה ואינו נחשב שינוי גמור כשינוי מעשה שקונה לבדו בלא ייאוש. כך תוספות בדיבור המתחיל שינוי. אבל לכמן בדף סמך זין עמוד א' כותבים התוספות, ששינוי השם גמור מועיל לקנות גם לפני ייאוש כשינוי מעשה, אלא ששינוי השם אצלנו, שינוי שם קטן כאצבע, אינו מועיל אלא בצירוף ייאוש. מקשה הגמרא קושייה על רב יוסף הסובר ששינוי השם קונה. מקשה הגמרא, והרי מריש קורה גזולה שכבאו הגזלן בבית כדי לסמוך עליה את התקרה, דאיקה שינוי השם, יש בזה שינוי השם, דהרי מעיקר בשעת הגזילה שמו קישורה, שמו קורה, ואשתה תללה. ועכשיו לאחר שקבעו בבית והניחו עליו את התקרה, הרי הוא קרוי גג או שכח, ואם כן לדעת רבי יוסף יש לו לגזלן הזה לקנות את המריש משום שינוי השם, ותנן, והרי שנינו במשנה במסכת עדויות פרק ז' משנה ת', העיד רבי נחוניה בן גודגודה במסכת גיטין בדף נ"ה הגרסה רבי יוחנן בן גודגודה על המריש הגזול שבנאו הגזלן בבירה בבית גדול, שתקנו חכמים שיהיה נגזל נותן מן הגזלן את דמיו של המריש בלבד ולא את המריש עצמו מפני תקנת השבים, כדי להקל על הגזלנים השבים בתשובה שלא יצטרכו לסתור את בתיהם כדי להחזיר קורה גזולה מונחת בקטליהם, ומפני כך יימנו מלחזור בתשובה. מסיימת הגמרא את קושייתה, טעם הטעם של הדין הזה, שנוטל את דמי הקורה ולא את הקורה עצמה, הוא רק מפני תקנת השבים? הלאה ואחי, אבל אולי תקנת השבים, הרי המריש, הדר בעיני, היה חוזר לבעליו כמות שהוא, אפילו שנשתנה שמו. ומכאן ששינוי השם ולא שינוי מעשה, אינו קונה ולא כרב יוסף. תרץ לגמרא, אמר רב יוסף, אין ראיה מכאן ששינוי השם אינו קונה, משום שמריש שמו עליו. ואף לאחר שקבעו בבניין הוא נקרא מריש, ומאחר שלא נשתנה שמו, לא כנאו הגזלן. ורב יוסף מוכיח כדבריו שאף קורות הקבועות בבניין קרויות מריש. דתניה, שנינו בברייתא, נאמר בספר יחזקאל פרק מ"א פסוק חבב, בצלעות הבית והאובים, שנראתה צורתם ליחזקאל במראה הנבואה, בכלל צורתו של כל בית המקדש העתידי, מפרשת הברייתא צלעות הבית אילו המלטטין, הנסרים המונחים על עובי הקטלים סביב חלל החלונות והפתחים כמסגרת להם. והאובים אילו המרישות, קורות התקרה עצמם. הרי לנו כי אף לאחר שקבועות הקורות בבניין, הן קרויות מריש. תירוץ נוסף על קושיית הבאי ממריש, רבי זעירא אמר אף ששינוי השם קונה, אבל שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, שינוי השם שיכול לחזור לשמו הקודם, לא אבי שינוי לקנות את הגזילה, לפיכך אין הגזלן קונה את הקורה על ידי קביעתה בבניין, שכן אף שעכשיו היא קרויה, תלה לה, מכל מקום אם יסתר הבניין תחזור לעיקרי מריש, כשמה הראשון. אבל שינוי השם שאינו יכול לחזור לקדמותו, כגון עור שייחדו להיצבה, אינו חוזר לעולם להיקרא עור כבתחילה, ועל כן מועיל שינוי שמו לקנותו. מקשה הגמרא מברייתא על רב יוסף הסובר ששינוי השם קונה. סוגייתנו עוסקת בצינור גזע עץ חקוק כמין מרזב, המחובר לקרקע כדי להוליך את מי הגשמים אל תוך המקווה, וכשרות מי הגשמים העוברים בו תלוי בנידון האם יש לצינור דין כלי. כאשר אין לו דין כלי, המים העוברים בו הם כמי גשמים ההולכים על גבי הקרקע וקשרים למקווה. וכאשר יש לו דין כלי, הרי הם נעשים מים שאובים, מי גשמים שנשאבו בכלי, ודין מים שאובים שהם פסולים למקווה. ולא עוד, אלא שגזרו חכמים, כאמור במסכת מקוואות פרק ג' משנה א', שאם נפלו מהם שלושה לוגין לתוך מקווה שאין בו 40 סאה, שזה שיעור המקווה הנצרך להכשר מקווה, הרי הם פוסלים את המקווה, אפילו אם נוספו בו לאחר מכן מי גשמים והשלימו את שיעורו. ומתוך הדיון הזה הגמרא מקשה על רב יוסף, מקשה הגמרא ושינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מי אבי שינוי? האם הוא נחשב שינוי ושוב אינו אותו החפץ שהיה בתחילה, אלא הוא כפנים חדשות? והרי צינור מעץ ארוך עשוי להולכת מים דמעיקרא שמתחילה לפני שנחקקה צורתו לשמש כצינור, היה שמו קציצתא, גזע קצוץ, והשתה וכעת הוא קרוי צינורה, ושינוי זה אינו חוזר לבריאתו. בתניה ושנינו בברייתא, צינור שחקקו והתקינו להולכת המים ולבסוף אחר שחקקו כבאו וחיברו בקרקע כדי שמי הגשמים יעברו דרכו אל תוך המקווה, עדיין הוא נחשב לכלי ועל כן הוא פוסל את המקווה, שאם עברו דרכו שלושה לוגים מים ונפלו לתוך המקווה פסלו כדין מים השאובים בכלי. אולם אם בתחילה קברו את העץ בקרקע ורק לבסוף חקקו והסעות צינור, אינו פוסל את המקווה על ידי המים שעברו דרכו ונפלו למקווה, שכן מאחר שחובר לקרקע קודם שנעשה כלי, הרי הוא בטל אליה ונעשה כקרקע סמיכה, ושוב אין חל עליו שם כלי אף לאחר שנחקק. לפיכך אין למים העוברים בו דין מים שאובים, אלא הרי הם כמי גשמים ההולכים על גבי הקרקע. מסיימת הגמרא את הקושייה, והיא אמרת שינוי השם מלטאי, ואם כדבריך שיש משמעות לשינוי השם וחפץ שנשתנה שמו נחשב לחפץ חדש, אז אפילו צינור שבתחילה קבעו לקרקע ולבסוף חקקו, נמי לי פסל, גם הוא יש לו לפסול את המקווה על ידי המים העוברים דרכו, שכן כשנחקק ונעשה צינור נשתנה שמו ונעשה לחפץ אחר, ושוב אין זה אותו עץ שחובר לקרקע בתחילה אלא תורת כלי עליו, וממילא המים העוברים בו פסולים מדין מים שאובים. תרץ את הגמרא, שייני שאיבה שונה פסול שאיבה דמדרבנני, שכן שלושה לוגין מים שאובים אינם פוסלים את המקווה מן התורה אלא גזירת חכמים, ומשום כך הקלו בזה שלא להחשיבו לכלי אף שהשתנה שמו. מקשה הגמרא, יחי אם כך שהקלו בצינור שקבעו לבסוף חקקו לעניין פסול שאיבה לפי שהוא רק מדרבנן, אפילו בצינור דרישה נמי, אפילו צינור שחקקו ולאחר מכן קבעו בקרקע, גם כן יש להקל בו שלא יפסול את מימיו בפסול זה, שכן אף צינור זה קבוע כעת בקרקע, ולגבי פסול דרבנן אין לנו להחשיבו לכלי. תרץ לגמרא, אין לדמות את שני הצינורות זה לזה, שכן אתם שם ברישה בצינור שחקקו ואחר כך קבעו, איקה יש תורת כלי עליו בעוד היותו תלוש קודם קביעתו בקרקע, אבל כן אין חיבורו לקרקע, מסלק ממנו שם כלי. אחה, אבל כאן בסיפה בצינור שקבעו ואחר כך חקקו, אין תורת כלי עליו בתלוש, אלא רק לאחר שנעשה מחובר, ועל כן הקלו בו חכמים, שמיים העוברים דרכו, לא יפסלו את המקווה בשלושה לוגין. חוזרת הגמרא למחלוקת רבא ורבי יוסף בדין ייאוש, ומקשה מברייתא על רב יוסף הסובר שאינו קונה. מיתי ויקשו בני הישיבה על רב יוסף שנינו הגנב והגזלן והאנס, חמסן, שלקח חפץ מבעליו בכוח ונתן להם מעות תמורתו. אם הקדישו את החפץ שהגיע עליהם באיסור הקדשה נקדש, והרי הוא אסור בענה. ואם גנבו, גזלו או חמסו פירות והפרישו מהם תרומה, תרומתן תרומה ואסורה לזרים. וכן מעשרותיהם שהפרישו מהפירות הגזולים חלה עליהם תורת מעשר. ומאחר שאין אדם יכול להקדיש ולתרום דבר שאינו שלו, בהכרח שטעם הברייתא הוא משום שנקנתה להם הגניבה והגזלה מחמת ייאוש הבעלים. ושלא כרב יוסף הסובר שייאוש אינו קונה בגניבה ובגזלה. תרץ לגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה אין להוכיח מהברייתא הזו שייאוש לחוט קונה. שכן אתם שם בברייתא מלבד הייאוש איקה שינוי השם. יש גם שינוי השם בפירות שהפרישו לתרומה ובחפץ שהקדישו. שהרי מעיקרה מתחילה בשעת הגזילה נקראו הפירות טיבלה, טבל, ואשתה, וכעת שהפרישום נשתנה שמם, ונקראים תרומה. כמו כן, הקדישם הקדש, משום זה מעיקרה מתחילה בשעת הגזילה נקרא חפץ חולין, ואשתה, וכעת שהקדישו הוא נשתנה שמו ונקרא הקדש. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל מעיקרה השני, שאם הקדישו את הבהמה לקורבן שאינם חייבים באחריותו כגון נדבה, חלה הקדש משום ייאוש ושינוי רשות ואין בו צורך לטעם של שינוי השם, אלא שנקטה הגמרא את הטעם הזה משום קורבנות שהם חייבים באחריותם כגון חטאת ואשם, שעדיין הם עומדים ברשות המקדיש ואין נחשב הקדשם לשינוי רשות. מביאה הגמרא את דעת רב חיסדא בדין שינוי ודנה בדבריו. אמר רב חיסדא, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מנאי לשינוי מעשה שהוא קונה את הגזלה לגזלן שנאמר בפרשת גזילה ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל. וקשה, הרי היה די בכתוב, והשיב את הגזילה. מה תלמוד לומר מה מלמדנו תוספת התיבות אשר גזל, אלא בא כתוב ללמדנו שאם בשעת השבת הגזילה עדיין היא, כאין שגזל אותה מהבעלים, יחזיר אותה לבעליה כמות שהיא, ואם לאו, אם נשתנתה ואינה כפי שהייתה בשעת הגזילה, דמים בעל מבאי שלומי. מעות בלבד צריך הגזלן לשלם, והחפץ עצמו נקנה לו. מקשה הגמרא, ראי, האיתור הזה של אשר גזל מבייה הוא נצרך למעותי גזל אביו, דהיינו, שאינו מוסיף חומש על גזל שאביו גזל. ופירוש הדברים, גזלן שכפר במעשה הגזלה ונשבע לשקר על כפירתו ולבסוף הודע שנשבע לשקר, חייב לשלם קרן וחומש, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, ואחר כך נאמר או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו. וממשמעות התיבות אשר גזל למידים שחיוב החומש נוהג רק באדם אשר גזל בעצמו, אבל אם גזל ונשבע לשקר ומת ואחר כך הודע בנו שהייתה זו שבועת שקר, אין הבן מתחייב חומש אל הקרן בלבד. וכיוון שכך אין הכתוב הזה מיותר כדי ללמוד ממנו ששינוי קונה. תרץ לגמרא, אם כן, אם אכן בא הכתוב רק כדי למעט גזל אביו מחומש, נכתוב רחמנה וישיב את גזילו. וממשמעות גזילו היינו למדים שאינו מוסיף חומש אלא על גזילה שלו בלבד. ועדיין יהיה קשה המילים אשר גזל, למה ללמכתב, למה הם נכתבו, אלא בהכרח שמה מינה תרתי. שני הדינים גם יחד נלמדים מהמילים אשר גזל, גם שאינו משלם על גזל אביו וגם ששינוי קונה. מביאה הגמרא דעה אחרת בדברי רב חיסדא, דורשת את הכתוב האמור בדרך הפוכה, ואיכא דאמרי ויש אומרים שכך אמר רב חיסדא אמר רבי יונתן, מנאי לשינוי שאינו קונה, שנאמר והשיב את הגזילה, ומשמע שעליו להשיב את גוף הגזילה מכל מקום, ואפילו לאחר שנשתנתה מכפי שהייתה בשעת הגזילה. מקשה הגמרא, כיצד סובר רב חיסדא ששינוי אינו קונה, והכתיב הרי בהמשך הפסוק נאמר אשר גזל, ויש לדרוש מאיתור זה שאין הגזלן חייב להשיב את הגזילה עצמה, אלא אם כן כפי שהייתה בשעת הגזילה. תרץ לגמרא, הוא האיתור של המילים אשר גזל מבעלה הוא נצרך כדי ללמדנו שרק על גזלו שלו הוא מוסיף חומש על תשלום הקרן, ואין הבן מוסיף חומש על גזל שגזל אביו ונשבע לשקר ומת קודם שעודה. וללשון הזו אין להקשות שיכלה התורה לכתוב והשיב את גזלו ללמד שעל גזל אביו אין מוסיף חומש. ומדוע כתבה התורה אשר גזל? והתשובה, משום שהוא צריכה תורה לכתוב את הגזילה כדי ללמד ששינוי אינו קונה, כפי שדרשו גזילה מכל מקום. מביאה הגמרא מקור לכך שייאוש אינו קונה בגזילה לעניין הקרבה. אמרו למניין לייאוש הבעלים שאינו קונה לגזלן את הגזילה לעניין שיוכל להקריבה על גבי המזבח, שנאמר בספר מלאכי פרק א' פסוק י' ג' בתוכחת מלאכי לכהנים שביזו את עבודת המקדש, ובמקום להביא לקורבן את מבחר בימותיהם, הביאו בימות כחושות וגרועות, וכך הוכיחם, והביתם גזול ואת הפיסח ואת החולה, והביתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר השם. כלומר, קורבנות אלו פסולים ואינם עולים לרצון, ומסמיכות גזול לפיסח יש ללמוד, שפסול גזול דומיה דומה לפסול בעל מום דפיסח, בהמה חיגרת וצולעת. מה פיסח דלית לתקנת הכלל? כשם שפיסח אין לו תקנה להיות קשר לקורבן, שכן מום קבוע הוא. אף פסול קורבן גזול דומה לו דלית לתקנת, שאין לו תקנה להיקרב למזבח כמות שהוא. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אף גזול, כל זמן שלא נשתנה גופו. אבל אם נעשה בו שינוי מעשה, כגון תלה ונעשה איל, הרי הוא קשר למזבח, שכן מבואר לילה בדף סמכי עמוד ב', הגונף תלה ונעשה איל, נעשה שינוי בידו, הוא כנאו. אומרת הגמרא, לא שנה לפני יאוש ולא שנה אחר יאוש, בין אם הקדישו לפני יאוש ובין אם הקדישו לאחר יאוש, אינו קשר למזבח. מקור נוסף לכך שיאוש אינו קונה בגזילה, רב אמר מאחה, מכאן למדנו שאין יאוש קונה בגזילה. ששנינו בברייתא נאמר בפרשת עולה, ספר ויקרא פרק א' פסוק ג', אם עולה קורבנו. ומכאן שדווקא קורבנו של המקריב כשר להקרבה ולא קורבן הגזול, מפרש רבה את דברי הברייתא, אימת מתי נאמר דין זה? הילה אימה אם נאמר שהקדיש הגזלן את הבהמה הגזולה לפני יאוש הבעלים ובא להקריבה, הרי פשיטה שאינה ראויה להקרבה, ולמה לקרא לפוסלה למזבח? הרי לא חל עליה הקדש וחולין גמורימי, שכן אינה של הגזלן, ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, אלא לאו בהכרח שהקדישה הגזלן לאחר יאוש הבעלים, ומשמיענו הכתוב, שגם באופן זה היא פסולה להקרבה, ואם כן שמע מינה, יש ללמוד מכאן, שיאוש לא כאן, היא לא קונה בגזילה, מסיקה הגמרא, אכן שמע מינה, אכן מוכח מכאן, שיאוש אינו קונה את הגזילה. שואלת הגמרא, כיצד הוכיח רבה מדברי הברייתא האמורה, שיאוש אינו קונה? והרבה, הרי רבה עצמו, הוא דאמר לעיל בדף סמכוו עמוד ב', שברייתא זו מדברת באופן דגזל קורבן דחברי. לאחר שכבר הקדישו בעליו למזבח, שאין הגזלן קונה אותה בייאוש משום שהקדש אינו נגזל, ואין בו לגזלן קנייני גזילה. אבל אם גזל בהמת חולין והקדישה לאחר ייאוש, ייתכן שהיא קשרה להקרבה. ואם כן, איך כאן הוכיח רבה מהברייתא שייאוש אינו קונה בגזילה? מתרצת הגמרא את הקושייה הזו בשני אופנים. היא באה את אימא אם תרצה תוכל ליישב עד הרבה. חזר בו רבה ממה שהעמיד לילת הברייתא בגוזל קורבן של חברו, ודעתו היא שיש לה עמידה בגוזל בהמת חולין והקדישה, ועל כן הוכיח ממנה שיאוש אינו קונה. מבית אמה, ואם תרצה תוכל ליישב זאת כך. חד מניו, רב פאפה אמרה, את אחת משתי הממרות הללו, דהיינו, או מה שהעמיד את הברייתא בגזל קורבן דחברי, או ההוכחה ממנה שיאוש אינו קונה, לא רבה אמר אותה, אלא רב פאפה תלמידו הוא זה שאמרה. וביארו התוספות בדיבור המתחיל רבה, שלפעמים היה רב פאפה אומר דברים, והיה נראה שהם בשם רבה רבו. ובאמת היו דברי עצמו ולא של רבו. ולכן אפשר שרב פאפה אמר את שני הפירושים ובטעות סברו שאמר את שניהם בשם רבה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בשור וסב בלבד. מבואר במשנה שהאופנים בהם משלמים כפל על גניבה מרובים על האופנים שבהם משלמים ארבעה וחמישה, שחיוב כפל נוהג בכל דבר שנגנב, אבל תשלום ארבעה וחמישה אינו נוהג אלא בתביחת או מכירת שור וסב. והמקור לכך הוא מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. מבארת הגמרא מדוע אין לנו לומדים משור ושה לכל בעלי החיים. שואלת הגמרא והמאי, מדוע תשלומי ארבעה וחמישה אינם נוהגים אלא בשור ושה בלבד? נאילף הרי נוכל ללמוד בגזירה שווה שור שור משבת. נאמר כאן חמישה בקר ישלם תחת השור, ונאמר לעניין שבת בספר דברים פרק ה' פסוק י"ד, לא תעשה כל מלאכה וגומר ושורך וחמורך וכל בהמתך. ונדרוש כך, מה להלן, כשם שלגבי שבת חיה ועוף כיוצא בהן, חיה ועוף דינם שווה לשורו וחמורו ובהמותה, וגם עליהם אדם מצווה על שביתתם, כמו שדרשה הגמרא לעיל בדף נ"ד עמוד ב', אף כאן תשלומי ארבעה וחמישה יהיו חיה ועוף וכל הבהמות כיוצא בהן, כמו שור ושה שחייבים ארבעה וחמישה על תביחתם או מכירתם. משיבה הגמרא, אמר רבה, אמר קרא, נאמר בפסוק שור ושה, שור ושה, שני פעמים. שמתחילה נאמר כי יגנוב איש שור עושה, ושוב נאמר חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, ואחד מהם מיותר, והוא נכתב כדי ללמד ששור ושה אין, כן, יהיה נוהג בהם דין זה של תשלומי ארבעה וחמישה, ואילו מידי אחרין אלו, דברים אחרים לא יהיה נוהג בהם הדין הזה. מבררת הגמרא את דברי רבא, אמרי אמרו בני הישיבה ודנו בדברי רבא ושאלו, היי מייתר, איזה שור ושה מיותר? הפעם הראשונה או הפעם השנייה? אילי מה אם נאמר שכוונת רבא ששור ושה זה סייפה, המוזכרים בסוף הפסוק מייתר, הם מיותרים ומשום. דניכתוב רחמנה שיכולה הייתה התורה לכתוב כי יגנוף שור עושה ותבחור מחרו חמישה וקר ישלם תחתיו וארבע צון תחתיו בלי להזכיר שור ושה בסופו כלל, והיינו מבינים מסברה שחמישה בקר משלם תחת השור וארבע צון תחת השה, אין לומר כן, שהרי היא כתב רחמנה אחי, אם התורה הייתה כותבת ככה, ואמין הבאי לשלומי, הייתי אומר שעליו לשלם תשעה פעמים לכל אחד ואחד ממה שטבח ומחר, כלומר, שבין על שור ובין על שה ישלם חמישה בקר וארבע צון, שהרי לא היה נאמר אלא שישלם חמישה תחתיו וארבעה תחתיו, דהיינו תשעה, ולא היה מפורט בפסוק שהכוונה היא חמישה על שור וארבעה על שה. עכשיו דנה הגמרא במה אפשר לטעון כדי לדחות את הטענה הזו, וכי תימה, ואם תשיב על כך, שגם אם לא היה נאמר שור ושה בסיפה, לא היינו טועים לחשב ולחייב תשעה על כל אחד מהם, דאקטיב שהרי עדיין יהיה כתוב תחתיו תחתיו פעמיים, ומהחלוקה לשניים, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחתיו, יש ללמוד שהכוונה חמישה בקר תחת השור וארבע צון תחת עשה, כי הרי אם כוונת התורה לחייב תשעה, היה נאמר חמישה בקר וארבע צון ישלם תחתיו, ולזה כוונת רבא ששור ושה אמור בסיפה מיותר, אם תאמר כך, יש לדחות את דבריך משום שחד תחתיו מיתר. המילה תחתיו אחת מיותרת, וההוא, אותו תחתיו מבא אלה לדרשה אחרינה, נצרחו לדרשה אחרת, דתניה, ששנינו בברייתא, יכול היית לומר שאם גנב אדם שור שווה מנה, מאזוזים, וחייב לשלם אחרים תחתיו, שישלם תחתיו שברים, נגידים, כחושים וקרובים למות, תלמוד לומר, לכך אמרה התורה תחתיו תחתיו פעמיים, תחת השור ותחת הסל, ללמד שמשלם שור שהוא תחתיו ושווה כמותו, ולא שור חלוש ונוטה למות. וכיוון שזה נצרח לדרשה זו, לא יהיה ניתן לדייק מכפילות תחתיו שכוונת התורה לחלק לשניים, חמישה בקר תחת השור וארבע צון תחת הסל, וממילא בהכרח שיהיה כתוב שור וסה בסיפה כדי למנוע את הטעות, שהכוונה תשעה לכל אחד. אי אפשר לומר ששור ושה אמורים בסיפה הם המיותרים. לכן דנה הגמרא באפשרות אחרת בשאלה איזה שור ושה מיותרים. אלא אומרת הגמרא מה שאמר רבא, שמהאיתור של שור ושה יש ללמוד שדווקא בהם נאמרו תשלומים האלו, כוונתו היא לשור ושה דרישה, שבתחילת הפסוק שנאמר כי יגנוב איש שור ושה שהוא מיותר. משום דניכתוב רחמנה שיכולה התורה לכתוב כי יגנוב איש ותבחו או מחרו חמישה וקר ישלם תחת השור וארבע צון תחת השה. וממה שהזכירה התורה שור ושה גם ברישה, הרי זה בא ללמד שרק על שור ושה נאמר דין ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא להסבר הזה בדברי רבא, שואלת הגמרא, היא כתב רחמנה, אחי, אם היה נכתב כך כפי שאמרת, כי יגנוב איש ותבחו או מחרו חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה, אבא אמינה הייתי אומר שאין משלם, עד דגן נפטרי וטבח לו עד שיגנוב שתי בהמות, דהיינו גם שור וגם שה ויטבח אותם. ואם כן, אי אפשר לא לכתוב בריש השור עושה, שמכך יודעים אנו שחיוב ארבעה וחמישה על תביחה הוא, אף כשגנב אחד בלבד. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר שאין חייב על תביחה, אלא אם כן גנב וטבח שניים, משום שהוא תבחו כתיב בלשון יחיד, שהמשמעות היא שטבח לאחד בלבד. שואלת הגמרא, אף שהיינו יודעים שעל תביחת אחד הוא חייב, אבל עדיין ואימה, עדיין תאמר, שאינו חייב ארבעה וחמישה על מחירה, דגן נפטר ויהיו מזבן להו, עד שיגנוב גם שור וגם סבי עם קרם. משיבה הגמרא, אין לטעות ולומר כן, משום שהוא מחרו כתיב, בלשון יחיד, שהמשמעות היא שמחר לחד בלבד. שואלת הגמרא, ואימה עדיין תאמר, שאם לא היה כתוב שור עושה ברישה, ואמינה הייתי סבור לומר שאינו משלם, עד דגן נפטרי וטבח חד ומזבן חד, עד שיגנוב גם שור וגם סבי, יטבח אחד וימכור אחד. משיבה הגמרא, גם בזה אין לטעות משום שהוא תבחו או מחרו כתיב, שמשמע שעשה או זה או זה, ולא שגם תבח וגם מחר. שואלת הגמרא, והקטי אבה אמינה דגן נפטר ויו ותבח חד ומשייר חד או מזבין חד ומשייר חד, ועדיין לולי שכתבה התורה שור עושה הייתי אומר שאינו משלם עד שיגנוב את שניהם, וכאמור בפסוק שמשלם תחת השור תחת עשה, ומשמע שגנב את שניהם, ורק לגבי התביחה או המחירה מדובר שטבח אחד ואת השני ישאיר, או שמחר אחד ואת השני ישאיר, כאמור הוא טבחו או מחרו. אלא מה שאמר רבא ששור ושה מיותרים, כוונתו שור דה סייפה שהוזכר בסוף הפסוק, וסדר רישה שהוזכר בתחילת הפסוק מיתר, הם המיותרים. זאת כיוון דניכתוב רחמנה יכולה התורה לכתוב כי יגנוב איש שור, ותבחו מחרו חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחת עשה. והמשמעות היא שאם יגנוב שור, ותבחו מחרו ישלם חמישה, ואם יעשה כן בסה, ישלם ארבע. וכיוון שכך, שור דה סייפה וסדר רישה למלי, אלא שמה מינה תלמד מזה, ששור וסה אין, אכן חייבים עליהם ארבעה וחמישה, ואילו מידי אחרין אלו, על בהמות אחרות וכן חיות ועופות, לא חייבים עליהם ארבעה וחמישה. ועכשיו שנכתבו שור וסה בסייפה גם כן, יכלה התורה לכתוב חמישה בקר לשור וארבע צון לסה, ואז מיותרת המילה תחתיו שכתובה פעמיים, ללמד שלא ישלם נגידין, שלא ישלם שברים כחושים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. מבואר במשנה שהגונב חפץ מאדם שגנבו מאחרים אין משלם כפל אלא את הקרן, דהיינו את הגניבה בלבד. דנה הגמרא באיזה אופן מדובר במשנה שאין משלם כפל כשגנב חפץ הגנוב מאחרים. אמר רב לא שנו, לא נאמר במשנה שהגונב מהגנב פטור מכפל, אלא כשהגנב השני גנב את החפץ לפני ייאוש בעליו ממנו, שאז עדיין הוא של בעליו הראשון, ועל כן אין משלם כפל הגנב שממנו גנב. אבל אם גנבו לאחר ייאוש בעליו ממנו, כיוון שייאוש קונה יצא החפץ מרשות בעליו, וכנאו גנב ראשון והוא שלו, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון, שאין זה גונב מן הגנב אלא גונב מהבעלים. מביאה הגמרא את מה שיקשו על דברי רב שייאוש קונה. אמר רב שישת אמינה, אומר אני, כיניים ושכיב רב, אמר לאה שמעתה. כאשר התנמנם רב ושכב לישון, אמר את הדברים הללו, כלומר שהוא לא דקדק בדבריו, הם אינם נכונים. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה שאם גנב שור עושה וטבח ומחר אותה משלם תשלומי ארבעה וחמישה? מפני שנשתרש בחטא, עיקה שורשים ונתחזק והעמיד בחטא, על ידי שהועיל להוציאו מרשות בעליו לגמרי בתביחה ומחירה. ומברר רב שישת, מילא בתביחה יצאה הגניבה מרשות הבעלים על ידי שינוי מעשה. אבל במחירה אימת, אימתי מחר את השור או עשה שעל ידי כך יצאו מרשות הבעלים, אילא אם האם נאמר שמדובר שמחרם לפני ייאוש בעליו ממנו, מי כאן נשתרש וכי יש בכך נשתרש בחטא? והרי כיוון שלא נתייאשו הבעלים, אין המחירה מועילה כלל, שהרי לכל הדעות אין שינוי רשות מועיל לגנב לקנות את החפץ בלא ייאוש ולא הועילו מעשיו כלל, אלא ודאי מדובר שמחרו לאחר ייאוש הבעלים. ואיסל כדאי איתך אם עולה על דעתך לומר שייאוש לבדו קני והחפץ הוא של הגנב, המים מדוע כשהוא טובח ומוכר הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, הרי את שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר, כיוון שכנאו כבר בייאוש ואין עליו לשלם לבעלים אלא את דמי השור ועשה בלבד, בעל כוחך שאין ייאוש קונה, ולכן ההוצאה מרשות לבעלים נעשית רק בעת המחירה, ומשום כך חייבה אותו התורה ארבעה וחמישה על המחירה הזו. דוחה הגמרא את הוכחת רב ששת אמרי, אמרו בני הישיבה יש לבאר את הברייתא כדאמר רב להלן בסוגיה, שיש לתקן בברייתא שכוונת רבי עקיבא בדבריו מפני שנשתרש בחטא, היינו מפני ששנה בחטא, ולפי זה חיובו בארבעה וחמישה אינו על שעוילו מעשיו, אלא על כך ששנה בחטאו ואחר שגנב אוסיף וטבח או מחר, והיינו שעדיין יצרו תוקפו ולא שב מרשעותו ובא להוסיף וליהנות מדמי גזילתו. כך מסביר השיטה מקובצת בשם רבינו יונתן. ואומר המאירי שלפי זה נשתרש בחטא, היינו ששנה בעיוולתו כאדם המושרש בה ואינו יכול לזוז ממנה. אומרת הגמרא חנמי, כך גם נדחה את דברי רב ששת כאן, ונאמר שכוונת רבי עקיבא היא שחיובו הוא מפני ששנה בחטא, ולא בגלל שנשתרש בחטא על ידי שהוציא את הגניבה מרשות הבעלים. ולפי פירוש זה חיוב תביחה ומחירה הוא רק לפני ייאוש. ואף שמחירה לפני ייאוש אינה מועילה כלל, חייבה התורה עליה על ששנה בחטא. אבל על תביחה ומחירה לאחר ייאוש פטור, כיוון שעל ידי הייאוש קונה הגנב את השור או את השה, ואת שלו הוא טובח ומוכר. דנה הגמרא להביא הוכחה אחרת שייאוש אינו קונה. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, ותבחו ומחרו ויש ללמוד זה מזה. ולומר, מה תביחה כשם שתביחה שחייבים עליה ארבעה וחמישה היא פעולה שאינה חוזרת, שהרי אין אפשרות להחזיר את הבהמה להיות כפי שהייתה קודם התביחה, אף מחירה שחייבה עליה התורה מדובר במחירה שאינה חוזרת עוד לבעלים. ומבינה הגמרא עכשיו שהכוונה שאינה חוזרת עוד לנגנב כי יצא מרשותו. ויש לברר את כוונת הברייתא אימת, אימתי מחירה אינה חוזרת, אילא אימא אם נאמר שנעשתה לפני ייאוש בעלים, מה היא אינה חוזרת? מדוע אינה חוזרת לבעלים? הרי אינה מועילה כלל, שהרי שינוי רשות בלא ייאוש ודאי אינו קונה. אלא בהכרח שנעשתה לאחר יאוש בעלים, ומעטה יש לשאול. ואיס על כדאי תחקניה, ואם עולה על דעתך לומר שכנאה גנב בייאוש לבד, המים משלם 4-5 לתביכה והמחירה, הרי את שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר, ובהכרח שייאוש לחוד אינו קונה, וחייב הוא על המחירה, כיוון שמלבד הייאוש, יש גם שינוי רשות אצל הקונה. ולפי שנקנה לקונה, הרי זו מחירה שאינה חוזרת. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח שייאוש אינו קונה, שכן אפשר להעמיד את הברייתא שמחר קודם ייאוש. ומה שחידשה הברייתא שחייבים רק על מחירה שאינה חוזרת, אין הכוונה למעט מחירה שלא רעילה להקנות לקונה, אלא יש לבאר כדאמר רב נחמן להלן, שהכוונה היא פרט לאופן שיקנה הגנב את הבהמה לעשות במלאכה 30 יום, ואחר כך תחזור אליו לגנב, אך הנמי, כך גם ניישב כאן, שבא לומר פרט לשיקנה את הבהמה ל-30 יום, שכיוון שלאחר 30 יום היא חוזרת אליו, אין זו מחירה אלא שכירות באלמה, ואינו חייב עליה 4-5, ומחירה שאינה חוזרת שחייבים עליה, הכוונה מחירה גמורה מצד המוכר, אף שבפועל אינה מועילה, כיוון שאינה שלו. וכמו במקרה זה, שמחר לפני ייאוש. מקשה הגמרא מברייתא אחרת, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שייאוש לחוד קונה. שנינו בברייתא, שלוש הלכות ישנן בגונב מהגנב. הראשון, בגנב ובא אחר וגנב. השני, בגנב ומחר, ובא אחר וגנב. השלישי, בגנב וטבח, ובא אחר וגנב. מפרט את הברייתא, הדין הראשון גנב מחברו ובא אחר וגנבו מהגנב. הגנב הראשון משלם לבעלים תשלומי כפל, והגנב השני אינו משלם אל הקרן בלבד ונותן אותה לגנב הראשון. בחיוב זהו מדינה דגרמי על שגרם לו הפסד, אבל לא מלכות גניבה, כך אומר האמרי משה. אבל אינו משלם כפל שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו' כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. דורשת הגמרא לקמן דף סמכתת עמוד ב' שחיוב כפל נאמר רק בגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. הדין השני אומר את הברייתא, גנב שור עושה ומחר אותו, וכנאו הקונה בייאוש ושינוי רשות, ובא גנב אחר וגנבו מהקונה. הגנב הראשון משלם תשלומי 4-5 לבעל השור ועשה, והגנב השני משלם תשלומי כפל לקונה, שהרי גנב ממנו דבר שהוא שלו. הדין השלישי, גנב שור עושה וטבח אותו, ובא אחר וגנבו ממנו, הגנב הראשון משלם לבעל השור ועשה תשלומי 4-5, והגנב השני אינו משלם לראשון תשלומי כפל על עברי הבהמה התבוכים שגנב, אלא קרן בלבד, כדין גונב מהגנב שמשלם רק קרן. ולכמן תקשה הגמרא, למה לא ישלם גם כפל, הרי כנאו גנב ראשון בשינוי מעשה. אלו הם דברי הברייתא, שואלת הגמרא, קטן עם מי המציעתה, מכל מקום שנינו בדין האמצעי, הדין השני בברייתא, שאם גנב הוא מחר, ובא אחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי 4-5, והשני משלם תשלומי כפל הקונה, ויש לברר אימת, אימתי הייתה המחירה הזו. הילמה, אם נאמר שמחרם לפני ייאוש, קשה. הדין שנאמר על הגנב השני, המים, מדוע הוא משלם תשלומי כפל לקונה? הרי אין זה קנוי לו, ואין זה וגונב מבית האיש, שהרי שינוי רשות בלא ייאוש בעלים, מי כלמנדה אמר קני? האם יש דעה סוברת שקונה? אלא פשיטה, אלא ודאי המדובר שמחרו לאחר ייאוש בעלים, בכנאו הקונה על ידי ייאוש ושינוי רשות, ולכך הגונב ממנו כגונב מבית בעליו, במעטה קשה, בישל כדאי לכם עולה על דעתך לומר שייאוש בעלים קונה את החפץ לגנב גם ללא שינוי רשות, המים משלם, מדוע משלם הגנב הראשון תשלומי 4-5 לנגנב, הרי דידהו דזווין, את השור ועשה שלו הוא מחר. בטו ועוד קשה, דקטני שנינו ברשע של הברייתא בדין הראשון, שאם גנב ובא אחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני אין משלם אל הקרן, ויש להקשות מכדי, והרי לאחר ייאוש קיימינן. אנחנו עוסקים אחרי ייאוש, כמו שהוכחנו מהדין האמור, באמצעיתה של הברייתא, ויסל כדאי תחימו לילדתך שייאוש בעלים קונה את החפץ לגנב, אם כן הגנב השני שגנב מן הראשון, המאי אינו משלם אל הקרן, מדוע הוא משלם קרן ולא כפל? הרי בעת הייאוש נקנה החפץ לגנב הראשון ונעשה שלו, ועל השני לשלם לו כפל, אלא לפשמה מינה, האם אין להוכיח מכוח זה שייאוש לא קני? ייאוש לא קונה, וקשיה לרב שאמר שייאוש קונה. מביאה הגמרא תחייה לראיה הזו ואומרת אמר רבא ותסברה המתרצת היא וכי אתה המקשה סבור שברייתא הזו מתורצת ומובנת היא וניתן להקשות ממנה. הרי הברייתא הזו קשה גם לפי דבריך שייאוש קונה. מדוע? אלא דקטני סייפה מה ששנינו בסוף הברייתא בדין השלישי. גנב וטבח ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי 4-5 ושני לא משלם אל הקרן ויש להקשות ומיקה למאן דאמר ששינוי מעשה לא קני? האם יש מאן דאמר הסובר? ששינוי מעשה אינו קונה, וכאן שהגנב הראשון שינה את הבהמה שטבחה, הוא קנה אותה והיא שלו, ולמה לא ישלם לו הגנב השני גם כפל? אלא בהכרח יש לפרש את הברייתא באופן אחר, וממילא לא יקשה גם לרב. לעולם כולה, כל הברייתא מדברת באופן שהגנב השני גנבה לפני יאוש. ואיפוך סיפה למציאתה ומציאתה לסיפה. יש להפוך את מה שנאמר בסופה של הברייתא עם מה שנאמר באמצעיתה, ומה שנאמר באמצעיתה עם מה שנאמר בסופה. דהיינו, להחליף את פסק ההלכה בין הדינים השני והשלישי. ואימא אחי, וכך יש לומר, הדין השני גנב שור עושה ומחר אותו, ובא אחר הוא גנבו מהקונה, הגנב הראשון משלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, והגנב השני אינו משלם לגנב הראשון אלא קרן. והטעם שפטור מכפל, משום זה שינוי רשות שנעשה במחירה, בלא שהיה עמו גם ייאוש בעלים לא קני, אינו קונה, ונמצא שעדיין הבהמה של הראשון, והשני הוא גונב מן הגנב שפטור מתשלומי כפל. הדין השלישי בברייתא, גנב שור עושה וטבח, ובא אחר הוא גנבו ממנו, הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 לבעלים. והגנב השני משלם לגנב הראשון תשלומי כפל משום דקניה שכנאו הגנב הראשון בשינוי מעשה במה שטבחה והיא שלו. ונמצא שהגנב השני גונב מהבעלים ואכן דינו לשלם כפל. בתיקון הזה התיישבו גם שתי השאלות על רב. שכן, כל מה שהוקשה על רב הוא לפי שסברנו להוכיח מהמציאתה, מהדין האמצעי, שהברייתא מדברת אחר ייאוש. ונמצא מבואר בברייתא שייאוש לא קונה לגנב, אבל עכשיו שהוחלפו הסיפה והמציאתה אין להוכיח זאת. מביאה הגמרא תחייה לראיית רבה מהסיפה שיש להגיע את הברייתא. רב פאפה אמר לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את דברי הברייתא ואפשר להעמידה לאחר ייאוש. ומה שקשה מדוע בגנב ובטבח ובא אחר וגנב ממנו אין השני משלם אלא קרן? הרי כנאו הראשון בשינוי מעשה? וממילא השני אמור לשלם כפל? התשובה לכך היא שהסיפה דעת בית שמאי. דאמרי שינוי במקומה עומד, כלומר שאין גנב קונה את הגניבה בשינוי מעשה. ונמצא שהבהמה השחוטה היא עדיין של הבעלים ולא של הגנב, ולפיכך אין הגנב השני משלם כפל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שהברייתא מדברת אחרי ייאוש, עדיין קשיא רישא ומציאתא לרב, קשים הדין הראשון והשני של הברייתא לשיטת רב, שמבואר בדין הראשון והשני שייאוש אינו קונה כפי ששאלה הגמרא לעיל. מיישבת הגמרא אמר רב זביד, אין להפוך את הברייתא והסיפה שנויה כבית שמאי וכתירוצו של רב פאפה. ואת הקושייה של רב מהרישה והמציאתה יש ליישב שלעולם כולה לפני ייאוש. כל הברייתא עוסקת לפני ייאוש וממילא לא קשה על רב שדיבר לאחר ייאוש. ובמציאתה בדין השני בברייתא בגנב ומחר ובא אחר וגנבו, הגנב השני משלם כפל? משום דאחה במה יסקינן כאן במציאתה במאה המדובר באופן שנתייאשו הבעלים לאחר המחירה, בעת שהייתה הבהמה אצל הלוקח, ולא נתייאשו בעת שהייתה אצל הגנב הראשון. ובכך, הגניבה מהלוקח, אבל לייאוש. הרי לאחר ייאוש, ולפי שכנאה לוקח, על הגנב השני לשלם לו כפל, אבל הגנב הראשון משלם 4 ו-5, משום שמחר לפני ייאוש, ונמצא שמחר שור עושה של הבעלים. כדי להבין את המשך דברי רב זביד, נקדים ונסביר, שבפשטות הברייתא דיברה על ציור זה שהיה ייאוש אצל הלוקח, כדי ללמד שיש אופן שהגנב השני משלם כפל. ולפי זה יש להקשות שהברייתא הייתה יכולה ללמד זאת כבר ברישא ובאופן פשוט יותר. והיינו שהשני גנבו מהראשון לאחר ייאוש, וכיוון שכנאו הראשון בייאוש על השני לשלם לו כפל. ומזה שהברייתא לא נקטה את הציור הזה, יש להוכיח שייאוש לא קונה, ולכן בציור הזה השני פטור מכפל ושלא כדעת רב. אם כן ממשיכה הגמרא ואומרת, כדי לשלול את ההוכחה הזו ממשיך רב זביד ומבאר. ומה שהברייתא לא נקטה כבר ברישא אופן שהגנב השני משלם כפל, והיינו כשגנבו מהראשון לאחר ייאוש, לא תימא אל תאמר שהטעם לכך הוא משום זה בעינן ייאוש ושינוי רשות, שצריך ייאוש ושינוי רשות כדי לקנות גניבה, כמדובר בדין האמצעי, אבל ייאוש לחוד לא קונה ושלא כדעת רב. על זה אומר רב זביד, אין זה הטעם, אלא באמת אפילו בייאוש לחוד אינה מכאן לגבי גנב. גם בייאוש לבד, גם כן קונה הגנב וכדעת רב. אלא מה שלא נקטה הברייתא אופן שהשני גנבו מהראשון אחרי ייאוש, זה משום דלא משכחת ומשלמת ארוויו, שאין אתה מוצא אופן אחד שבו משלמים שניהם. דהיינו גם גנב ראשון תשלומי 4 ו-5 וגם גנב שני תשלומי כפל. אלא באחי, אלא באופן הזה, שהראשון מחרו לפני ייאוש וחייב 4 ו-5, והשני גנבו מהקונה לאחר ייאוש וחייב כפל. אבל באופן שגנבו מהקונה לאחר שכבר היה ייאוש אצל הגנב הראשון, נמצא שהראשון מחר את שלו ופטור מ4 ו-5. מעתה, כיוון שהברייתא רצתה לשנות אופן ששניהם משלמים את הכנסות, ובהכרח להעמיד שלא היה ייאוש אצל הגנב הראשון, לכך נקטו גם את הרישה בדומה לזה שלא היה ייאוש אצל הגנב הראשון, ולכן הדין שם שהגנב השני פטור מכפל. אמנם במקרה שהשני גנב מהראשון לאחר ייאוש, עליו לשלם לו כפל וכדעת רב שכנאו בייאוש. לפי הביאור הזה, הברייתא מפוארת גם בלי להופכה, וגם אין להוכיח ממנה שייאוש אינו קונה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הגנב, הגזלן והאנס, האם הקדשם ותרומתם מועילים ומדוע? שאלה שנייה, מה למד רבי יונתן מהמילים אשר גזל? שאלה שלישית, כיצד אמרו לה שאין לה גזול תקנה, והרי אם גזל תלה ונעשה עיל, הרי זה שינוי וקנה, תשובה בתוספות. שאלה רביעית, האם לומדים מהמילה קורבנו ולא הגזול שיהיו שאינו קונה? שאלה חמישית, מדוע לא לומדים מגזרה שווה שור שור משבת, שגם בחיה ואוף נוהגים תשלומי ארבעה וחמישה? והשאלה האחרונה על דף סמך זין, האם יכול לשלם שני שברים כחושים תחת שור אחד, ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הזאת אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף השבעה ושישים דף סמך זין במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום. אוחזים לנו במסכת כתובות, פרק ג' משנה ה'. משנתנו מפרשת את הדין האחרון במשנה הקודמת, שהאנס שותה בעציצו. שואלת המשנה כיצד, באיזה אופן מתקיים הדין שהאונס שותה בעציצו. משיבה המשנה, אפילו אם האנוסה היא חיגרת, צולעת, אפילו אם היא סומה, עיוורת, ואפילו אם הייתה מוקת שכין, האור שלה נגוע בשכין, בכל זאת חייב האנס לקחתה לו לאישה ואסור לו לגרשה. אבל אם נמצא בדבר הרווה, כלומר שזימתה לאחר שנשאה, או שאינה ראויה לבוא בישראל כעון שהיא ממזרת, אינו רשאי לקיימה לו לאישה שנאמר ולא תהיה לאישה, משמע דווקא אם היא אישה ראויה לו להיות אשתו, אבל אישה אסורה לו אינה ראויה לו, ואינו רשאי לישא אותה. מסכת כתובות פרק ג' משנה ו', המשנה מביאה חילוק נוסף בין אונס למפתה. אומרת המשנה יתומה וכן כל נערה שנתארסה ונתגרשה, רבי אלעזר אומר המפתה אותה פטור מלשלם את הקנס, שכיוון שמדעתה נתפתתה לו, הרי היא מחלה לו, והאונס אותה חייב לשלם את הקנס, ונותנו לה ולא להביאה. ראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת ותשמעי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני בשבוע, זך בתיבת, חב זין בתיבת, תשפי ד', סיימנו ללמוד בסייעת ותשמעי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ונאור המעליה וכל מילה דמיתה, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, כוח בתיבת, כפחת בתיבת, תשפי ד', ונלמד את דף סמכת במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראיתי אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.